השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. קורונה ובחירות, אלה שני הנושאים המרכזיים שלנו השבוע. את אולי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, נשאל איך מנהלים בחירות בזמן מגפה. 650 מיליון שקלים יעלה המבצע הגדול בתולדות המדינה, כשהחוק אינו מאפשר הצבעה דיגיטלית, והמדינה תקים אזורי הצבעה לחולי קורונה ולמבודדים. יאיר נתניהו מנגד כבר מתלונן על זיופים.
אין לי מילה אחרת לומר מלבד הזויה. זו אמירה הזויה. אין בה שום אחיזה. לומר דברים כאלה, מה, נכנסתי למחשב ומה? שיניתי את התוצאות?
בהמשך על וירוסים, מוטציות וחיסונים, פרופסור רונית שריד תסביר מה קורה עם הקורונה, ואיך גרף התמותה עולה מדי יום, למרות שמיליוני ישראלים כבר חוסנו. נדבר גם על הווירוס עצמו, האם מדובר בכלל באורגניזם חי, ולמה כל אדם שני נדבק במוטציה אחרת. ולסיום על בטריות, תגלית חדשה צפויה להאריך את אורך חיי הסוללה בטלפון, וגם להאיץ את הפיתוח של מכוניות חשמליות.
לא מצליחה לעצור את זה. את השתייה הזאת של הסוללה לאורך היום, אני מגיעה ל-5 בערב, זהו, אני על 28, אני חוזרת הביתה, אני על 14, אני רועדת בדרך הביתה שלא ייגמר.
רפאלה גויכמן ודוקטור מלאכי נוקד ירחיבו. הנה התחלנו.
משלא אושר תקציב המדינה לשנת 2020, אני מכריז על כך שהכנסת מתפזרת בשעה הזו, וכי הבחירות לכנסת ה-24 תתקיימנה ביום י' בניסן התשפ"א, 23 במרץ 2021.
השבוע אנחנו מתארחים בכנסת, איתנו עורכת הדין אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, שלום.
שלום.
אז תסבירי לנו מה זה התפקיד הזה, מה עושים?
ועדת הבחירות המונה ואחראית לפי חוק הבחירות על ארגון וביצוע כל מערכת הבחירות לכנסת, ואם אי פעם יהיה גם משאל עם, אז גם על זה. מרגע שמכריזים על בחירות, ועדת הבחירות למעשה מבצעת את כל ההליכים שקבועים בכל דיני הבחירות, מראשית הדרך ועד הסוף עד לאישור התוצאות, כאשר בטווחים שבין לבחירות לבחירות, מה שלא היה בשנתיים האחרונות, היא מכינה את כל ההכנות בהליך רב שלבי, כולל תהליכי הפקות לקחים, כולל איתור אמצעים חדשים, פיתוח תהליכים חדשים, ייעול תהליכים, זה ממש בגדול גדול.
אז כמה בחירות כבר עשית?
זו מערכת הבחירות ה-14 שלי, ואם מסתכלים על זה במונחי זמן של בחירות, זה אמור להיות 14 כפול 4. אז אנחנו 56 שנה, ואני כאן אבל רק 33 שנים.
במה שונה מערכת הבחירות הזאת מהקודמות?
המערכת הנוכחית היא, אני חושבת, המערכת הכי מורכבת שידענו אי פעם במדינת ישראל, עם הרבה מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים למערכת ולהצלחה שלה, בראשם כמובן הקורונה. העניין השני הוא סוגיית הסייבר, והעניין השלישי זה עניין תואר הבחירות ואמינות התוצאות, שמבחינתנו, אף על פי שכולנו כרגע כל העיסוק הוא יותר בנושא הקורונה, כלפי הציבור, אבל אנחנו כאן בתוך הבית לא מפקירים את הגזרות האחרות, ואנחנו כמובן מתייחסים להכל, ולכן זו מערכת מאוד 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 מורכבת.
אז אם מדברים על הקורונה, אז איך מנהלים בחירות בקורונה? האם פתאום יש סגר, צריך לשמור 2 מטר, יש תורים, מה עושים?
היום יש עד 800 בוחרים בעלי זכות בחירה רשומים בכל קלפי. עשינו מהלך שבו הפחתנו את המספר הזה לעד 650, כשההנחה הייתה שאם יהיו 70-72% הצבעה, נגיע לכל היותר ל-470 מצביעים בפועל בכל קלפי, ובכך נפחית את העומס על הקלפי עצמה, וכתוצאה מהמהלך הזה נוספו למעלה מ-1,100 קלפיות. זה הליך מאוד מאוד משמעותי, דרמטי.
איך זה עובד אבל אני בא לבית ספר להצביע, פעם היו שם 4 קלפיות, עכשיו יהיו 6?
אז יכול להיות שיהיו 5 או 6, וזה המהלך השני שעשינו, שבכל הריכוזים שבהם יש יותר מ-7 קלפיות, היו יותר מ-7 קלפיות, היה ואיתרנו מבנה סמוך ציבורי שאליו ניתן להעביר חלק מהקלפיות, העברנו, כך שבכל ריכוז יהיו לכל היותר 6-7 קלפיות. כמובן שיהיו סדרני קורונה בכל ריכוז, שיאכפו את כל ההנחיות, עטיית מסכות, שמירת מרחק, בכל ריכוז יחולקו מדבקות לסימון המרחקים, שאני נורא מקווה שמישהו יתייחס אליהם, כי ככה כשאנחנו רואים אותם בכל מקום לא ממש נותנים עליהם את הדעת. אפילו אנחנו שוקלים לסחור חברת ניקיון, שתנקה את כל חדרי השירותים בריכוזים, מכיוון שהבנו ממשרד הבריאות שזה מוקד הדבקה מאוד מאוד גדול. בכל קלפי יהיה את התור, אנחנו נשים בכל חדר שיש מספיק מקום לכך, 2 עמדות הצבעה משני צידי החדר, כמובן מבלי לפגוע בחשאיות, כך שבו זמנית למעשה יצביעו שני בוחרים כל הזמן, ואז באופן כזה יתקצרו התורים ויפחתו העומסים.
אם מישהו נמצא בבידוד, מה הוא עושה? איך הוא מצביע?
לגבי הצבעה של חולים מאומתים, שלמעשה שוהים בביתם, תהיה להם אפשרות להצביע בשני סוגים של קלפיות. האחד יהיה קלפי רגילה במבנה קבע, שכל אחד יוכל להגיע אליה בכל רשות מקומית או מועצה אזורית, והוא יבוא להצביע בה. הסוג השני יהיה קלפיות במתחמי הצבא וסע, יהיו עלי ענק, כמו מתחמי הבדיקות, מי שהזדמן לו, ואני מניחה שכמעט כולנו כבר עברנו את זה, שבו אתה נכנס למכונית בבית, מגיע למתחם, לא יורד מהרכב, פיתחנו עמדת הצבעה ייחודית שתוצמד לחלון הרכב, כולל הגנה על הפרטיות וחשאיות ההצבעה, הבוחר ייקח את הפתק,
פתק פיזי, לא דיגיטלי.
פיזי, פיזי.
מוציא את היד מהאוטו,
כן,
לוקח פתק.
כן, נכון מהחלון, ייקח פתק, יכניס את המעטפה, ישלשל לתיבה, וימשיך לדרכו מבלי לצאת בכלל מהרכב.
וזה אותן מעטפות כפולות מפורסמות.
נכון, וזו אחת הבעיות של המערכת הזו והמורכבות, כי למעשה כל המעטפות הכפולות הללו, אם בפעם האחרונה היו כ-330 אלף נדמה לי, אז הפעם אנחנו צופים למעלה מ-600 אלף מעטפות כפולות.
עם כל סוגי ההצבעה האלה אין חשש להרבה יותר זיופים הפעם?
לא, מכיוון שכל המעטפות הכפולות עוברות תהליך בדיקות ובקרות מקדימות. לפני שהן נפתחות, זו בדיוק המטרה של כל המבצע העצום הזה שאנחנו עושים פה בכנסת. זה כדי לבדוק בדיוק האם בן אדם הצביע פעמיים. ואם אנחנו מוצאים את זה, כל מעטפה כזו נבדקת, ואם נמצא שהאדם הצביע פעמיים, מאחר והקלפי המעטפה המקורית שלו כבר נספרה במקור בקלפי הסמוכה למקום מגוריו, הקלפי שנמצאת, המעטפה שנמצאת כאן, נפסלת.
כמה זה נפוץ?
לא מאוד מאוד, אף על פי שאני יכולה לומר שכן יש מגמת עלייה מפעם לפעם, אבל עדיין יש גם גידול במספר המעטפות הגדולות, אז זה הכל באופן יחסי.
זה כמה מאות, כמה אלפים?
אבל אני, לא, זה כמה מאות. אבל החשוב הוא לדעת שחבל לנסות להצביע פעמיים או שלוש וארבע, כי אם קורים מקרים כאלה, אנחנו מגלים אותם.
וזה עבירה פלילית גם.
כן, אנחנו מגישים את זה גם אם יש ממצאים, ואנחנו חושבים שזה דורש חקירת משטרה, אנחנו מעבירים גם לחקירת משטרה. החשוב הוא שאין דבר כזה שקולו של אדם נספר פעמיים, כי לפי כל העקרונות של השיטה, העיקרון הוא, כל אחד לכל אדם.
עכשיו לתואר הבחירות שהזכרת, מה זה אומר?
התחלנו למשל במערכת הבחירות לכנסת ה-22 בפרויקט מפקחי תואר הבחירות שהתחיל בכ-3,000 מפקחים, שכל מפקח קיבל קובץ של קלפיות. הפעם הזו אנחנו נגיע, אם נצליח לגייס את כולם, למפקח עם הצלמה בכל קלפי. זה הליך מאוד דרמטי, מאוד משמעותי, מבחינת אמון הציבור בתוצאות, מבחינת תקינות תהליך, אותו מפקח יצלם, וחשוב לי מאוד לחדד כאן לציבור, ושהציבור יבין, אף אחד לא יצלם, אף בוחר בא ומצביע. זו לא הכוונה, אף אחד לא יצלם בוחרים במהלך ההצבעה שלהם, לא מקדימה וגם לא מאחורי הפרגות.
אז מה כן מצלמים?
היה ומתרחש אירוע חריג בקלפי, מיד המפקח יפעיל את המצלמה. במהלך כל היום היא לא פועלת. היא תפעל אך ורק במהלך אירוע חריג שיתועד. בסיומו כמובן הוא יקבל את המצלמה. והדבר הנוסף שהוא יתעד, וזה חשוב להבין, את כל מהלך ספירת הקולות, ששם נמצא רק הצוות המקצועי ומשקיפים.
לפני מערכות בחירות קודמות, הליכוד דיבר על לשלוח אנשים עם מצלמות לקלפי. זה כרגע אסור? זה לא קורה?
הפרויקט הזה של מפקחי תואר הבחירות נולד למעשה מהצד הזה שהתחיל הליכוד, הוא עשה את זה נדמה לי בשנת 2000 בבחירות ב-2015, בבחירות לכנסת ה-20, קרוב ל-1,000 מצלמות בקלפיות, זה התגלה במהלך היום.
בעיקר קלפיות ערביות.
כנראה, לפי הדיווחים. ובבחירות לכנסת ה-21, היה דיון מאוד מאוד גדול סביב השאלה, האם מצלמות בקלפי, האם חוקתי, האם נכון לעשות את זה, ואם כן, מי צריך לשלוט בסיטואציה וכו'. המהלך הזה הוביל בסופו של דבר לכך שוועדת הבחירות לקחה על עצמה, כי זה היה הדבר הנכון ביותר מבחינתנו, מאשר לאפשר לכל סיעה שהנציגים שלה יגיעו באופן עצמאי עם מצלמות, יתעדו, יעשו מניפולציות אולי גם בסרטונים שהם מסריטים ויעשו בזה שימוש לא ראוי, אז נכון היה יותר להעביר את זה לידיים של ועדת הבחירות, ולכן הגענו לפרויקט של מפקחי תואר הבחירות, שפשוט הולך ומתרחב מבחירות לבחירות, והפעם, כפי שאמרתי, יקסה את כל המערך.
בנימין נתניהו שיתף כמה פעמים בשבוע החולף את הפוסט שלכם בפייסבוק, שקורא לאנשים ללכת להיות מזכירי קלפי. את רואה עם זה איזושהי בעיה?
אני כבר אמרתי את זה במספר רעיונות, ואני שמחה על ההזדמנות לומר את זה גם כאן. חשוב שהציבור יבין, מזכירי ועדות קלפי זה הגורם הניטרלי בקלפי, הוא לא נציג של רשימת מועמדים, הוא לא נציג של סיעה, הוא לא גורם פוליטי, נהפוך הוא.
אני מניח שנתניהו לא משתף את זה כדי ליצור לאנשים תעסוקה, יש לו אינטרס כלשהו.
ואני מקווה מאוד שהציבור שנענה לזה, מבין שההצהרה שהוא חותם עליה, יש לצידה סנקציות, ושזה, הוא צריך להצהיר הצהרת אמת. בכל מקרה, כפי שאמרתי, יהיו שני מזכירים בכל קלפי, כך שחלילה, אם יצליח מישהו להסתנן במרכאות ולהיות מזכיר ועדת קלפי על אף פעילותו הפוליטית, אז תמיד יהיה גורם נוסף בקלפי שיהיה שם, בנוסף גם למפקח תואר הבחירות ושלושה נציגים שונים של סיעות. אז כך שיהיה איזשהו איזון בקלפי.
הזכרת את נציגי הסיעות, אם כחול לבן לא רצה בכנסת בסוף, זה אחד הדיווחים שכן מדווחים בתקשורת. מה יקרה אז עם נציגים מהמפה מרכז שמאל?
נכון להיום, לפי הוראת החוק, עם סיעה בכנסת היוצאת, כל מי שהיא סיעה בכנסת היוצאת זכאית לייצוג בוועדות הקלפי.
יאיר נתניהו, הבן של בנימין נתניהו, כתב בשבוע שעבר בפייסבוק שלו, שאת והשופט הנדל גנבתם את הבחירות, העברתם מעטפות כפולות מימין לשמאל, ואז במקום 62 מנדטים, הימין קיבל רק 58. אז אם זה על העבר, אז מה יהיה בהמשך?
אני חושבת, עם כל הכבוד הראוי, שזה אפילו לא ראוי לתשובה, כי אלה אמירות ראיתי אותן. אני גם קראתי כל מיני תגובות לפוסטים כאלה ואחרים, היה איזשהו שלב שהפסקתי לקרוא, כי קשה לי היה להבין איך מפיצים דברים שאין בהם אפילו היגיון. זאת אומרת, אני כקוראת, או אולי כזואני, אורלי, אני כזו, אם אין מאחורי הדברים היגיון, מאוד קשה לי להתחבר אליהם. או איזשהו משהו מוחשי שמצדיק או מראה אמינות כלשהי. אבל כשאני קורא תגובה או אמירה שאומרת שנכנסתי עם השופט הנדל, שבלא זוכרת כבר שבחצות או באמצע הלילה היו איקס מנדטים לרשימה, ואני והשופט נכנסנו לחדר, וכשיצאנו היו לה פחות 4 מנדטים, אין לי מילה אחרת לומר מלבד הזויה. זו אמירה הזויה, אין בה שום אחיזה. לומר דברים כאלה, מה, נכנסתי למחשב ומה? שיניתי את התוצאות? לא נעים לי לומר, אני אפילו לא יודעת איך עושים את זה. אין לי מושג איך עושים את זה. כל התוצאות שהובאו עד היום במדינת ישראל, היו התוצאות בדיוק שהתכוון אליהן הבוחר, ואף אחד לא עשה בהן שום מטיה, שום מניפולציה, ובוודאי ובוודאי שלא כאן בוועדת הבחירות, ולכן ראוי היה שכל האמירות הללו ייפסקו.
אז בדיוק על ההליך הזה יש אותם דיבורים בדיוק עלייך ועל השופט פוגלמן שאמור להיות יושב ראש ועדת.
כבר, אני אפילו לא עקבתי.
כן, יש ברשתות כבר אמירות שאתם זוממים משהו, להטות את תוצאות הבחירות. מה עושים עם אמירות כאלה?
הדבר היחידי שאנחנו זוממים כאן זה להבטיח שיום הבחירות הזה יעבור על הצד הטוב ביותר, ושבאמת נצליח לאפשר, אנחנו עושים פה מהלכים עילאיים, לאפשר לכל בעל זכות בחירה לצאת ולהצביע. זה לא דבר שמה בכך לאפשר למבודד לצאת להצביע, לחולה לצאת להצביע, או לעשות קלפי לאדם קשיש בבית אבות ולאפשר לו להצביע, כדי להבטיח את בריאותו ואת בריאות כלל הציבור. מעבר לזה, אין לנו שום כוונות נסתרות ולא יהיו לנו גם.
בוא נדבר קצת על תעמולת בחירות, זה גם אחד הנושאים שאתם מחרים עליהם. כבר אמרתם הרבה פעמים שהחוק ארכאי ומאוד קשה לעמוד מאחוריו, זה בעיקר חל על התקשורת הממסדית, נגיד פה אנחנו בפודקאסט יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אז איפה זה עומד כרגע?
זה חוק שהוא לא מתאים לתקופה הזו, הוא לא מתאים כבר כמה שנים רבות אחורה. מה שהיה נכון לשנת 59, או 69, או 79, כבר לא נכון להיום, כל הנושא של התעמולה באינטרנט וברשתות, אלה דברים שהחוק לא נותן את הדעת עליהם. אז נכון שיש החלטות של יושבי ראש ועדת הבחירות, אבל עדיין נכון היה שהחוק יתאים את עצמו.
עד שזה יקרה, נדבר קצת על רשתות חברתיות. זה היה בעיה בכמה מערכות בחירות קודמות, אפילו החשבון של בנימין נתניהו בפייסבוק, הוקפא לכמה שעות, אז חזר. בארצות הברית ראינו עכשיו, גם פייסבוק, גם טוויטר, פשוט ביטלו את החשבון של דונלד טראמפ. את חוששת שזה יכול לקרות גם פה בארץ?
אני לא חושבת שנגיע לזה. אבל בהחלט אם יהיו סיטואציות כאלה, אני מגיעות לפתחו של יושב ראש הוועדה, יש לו את הסמכות לדון בזה במסגרת בקשות לצווי מניעה, והוא יבחן כל דבר לגופו.
לא, אבל אפילו בלי השופט שהטוויטר ופייסבוק החליטו בעצמם, נמאס,
מוחקים את הפרופיל. זה תצטרך לשאול אותם.
אבל יש לכם איזה תסריט איך להיערך לזה, או שזה מוקדם מדי?
לא, לא. אנחנו לא במקום הזה.
לסיום, בבחירות הקודמות לקח המון זמן לספור, בין היתר בגלל הלקחים שלכם במערכות בחירות קודמות. רק ביום שישי, אם אני לא טועה, פורסמו התוצאות, לא?
לא, לא, לא.
מתי?
לא, דווקא בבחירות האחרונות אנחנו פרסמנו את התוצאות למיטב זיכרונים ביום חמישי, אולי בבחירות שקדמו לזה, אבל הפעם הזו זה בהחלט, זו סוגיה מורכבת, מכיוון שהפעם הזו כל הסיטואציה היא שונה. יש כמה מרכיבים שפועלים לא לטובתנו. אחד, הבחירות הן ביום שלישי.
טוב, תמיד ביום שלישי.
נכון, למעט בפעם האחרונה שהם היו ביום שני. כשהם היו ביום שני, זה אפשר לנו מרחב פעולה של 3.5 ימים. למבצע הספירה היה ויהיו עיכובים. הפעם הזו אנחנו ביום שלישי, וביום שישי זה ערב חג פסח. כך שאנחנו כבר יודעים שלא יהיו כאלה שיהיו מוכנים לבוא לעבוד ביום שישי, וזה מותיר לנו רק יומיים, שכשלצד זה, כפי שאמרתי, כנראה שתהיה כמות כפולה של מעטפות כפולות, והדבר הנוסף הוא שאנחנו צריכים לעבוד לפי כללי התו הסגול. מי שמכיר את המבצע הזה כאן בכנסת, זה אלפי אנשים, בערך 3,500 עובדים, שעובדים כאן ממש אחד ליד השני, ממש צמוד צמוד, והפעם הזו נצטרך גם לרווח את זה, גם לספור יותר מעטפות וגם בפחות זמן.
אז מתי יהיו תוצאות?
אנחנו נעשה את הכל שהתוצאות הלא רשמיות יהיו עד יום שישי. אנחנו נשתדל מאוד שהציבור ידע כבר לפני ערב חג הפסח מה התוצאות, אבל צריך לקחת בחשבון שזה מהלך מאוד מאוד מורכב, מאוד בעייתי. אנחנו פה שוקדים כרגע על ניסיונות לפתור את העניין הזה, לרבות התפרסות כאן על כל שטחי הכנסת, אז אני מאוד מקווה שנעמוד בזה.
לך באופן אישי לא נמאס, פה אנחנו יושבים, שברת את הרגל, ואת צריכה לנהל את המהלך הזה עם רגל שבורה, מערכת בחירות רביעית, אולי אחר כך חמישית, שישית, מה?
זה לא פשוט. אלה היו שנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות, לא רק עבורי, עבור כל עובדי ועדת הבחירות. יש להן מחיר גם פיזי, גם אפילו נפשי, משפחתי, בכל המובנים. אבל לצד זה גם יש המון המון סיפוק, המון המון אתגר. בשביל זה אני כאן, ואני שמחה שדווקא אני נמצאת כאן בתקופה כל כך מורכבת, כל כך קשה, ועם כל כך הרבה מורכבויות.
אורלי אנדס, תודה רבה.
תודה רבה.
Britain warned a new strain of coronavirus might be hyper-contagious.
It may be up to 70% more transmissible.
Right now, this variant in the UK is getting on a plane and flying to JFK.
South Africa, where another new variant of coronavirus is causing alarm. Scientists say initial evidence suggests it's more infectious than other versions of the virus, and doctors are reporting more young people who are seriously ill.
התקשורת הבינלאומית דיווחה השבוע על המוטציה הבריטית, האם היא הגיעה לישראל, האם היא הגיעה למקומות אחרים על פני הגלובוס, והאם היא קטלנית יותר מהקורונה המקורית. בדיוק על הנושא הזה הזמנו לאולפן את פרופסור רונית שריד, וירולוגית מאוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום וברכה.
אז תנסי להסביר לנו במילים פשוטות, מה זה המוטציה הזאת ואיך היא הגיעה אלינו?
מוטציה זה שינוי גנטי. למעשה, לווירוסים יש מטען גנטי. המטען הגנטי מכתיב את האופן שבו הם נצמדים לתאים, האופן שבו הם מתרבים, האופן שבו הם מפעילים את מערכת החיסון. למעשה, המטען הגנטי מאפיין כל וירוס לכשעצמו. כאשר חל המוטציה, חל שינוי במטען הגנטי. וזה בעצם שינוי באופן שבו הווירוס מדביק אותנו, באופן שבו הווירוס מתרבה, באופן שבו מערכת החיסון מגיבה כלפיו.
זה פשוט טעות בשכפול של הווירוס, מווירוס אחד לווירוס שני, והוא יכול להיות הרבה יותר קטלני גם.
נכון, אבל זה משהו שהוא מובנה בווירוסים. כאשר הווירוסים משתכפלים, באופן מובנה נוצרות מוטציות. הנקודה היא שבעצם כאשר נוצרת מוטציה, היא עוברת סלקציה. אם המוטציה, ובהרבה מאוד מקרים המוטציה פוגעת בווירוס, אז גמרנו, לא יתרבה יותר. אם המוטציה מקנה לו יתרון, הוא יתרבה. ואז אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של מוטציה וברירה טבעית. לא החכם שורד, אלא מי שמותאם טוב יותר שורד. מי שעבר את הברירה הטבעית נכון יותר. אז לדוגמה, המוטנט הבריטי הוא בעצם מוטנט, זה לא מוטנט, זה וריאנט. יש בו מעל 20 מוטציות. והמוטציות האלה יש להניח שהם נוצרו בצורה עוקבת, הם לא כולם נוצרו בנקודת זמן אחת, אלא הייתה מוטציה אחת, היא עברה ברירה והתבססה, הייתה מוטציה נוספת, וככה אנחנו מקבלים מיצוג של עץ שהולך ומתפתח לשינוי גנטי.
כל הזמן שדרוג ושדרוג ושדרוג.
כן, אז לפעמים זה שדרוג, אבל לפעמים זה גם הולך לכיוון האחר, זה הולך גם לכיוון של פחות אלים.
מה הסיכוי שנראה פה וריאנט ישראלי?
יכול להיות שיהיה כאן וריאנט ישראלי, יכול להיות שבאמת עצם העובדה שאנחנו מתחסנים, ועדיין הווירוס נמצא בתוך אוכלוסייה בצורה כל כך נרחבת, תאפשר איזושהי ברירה של וריאנט שיעמיד לחיסון, וזה בהחלט תרחיש לא בלתי אפשרי.
פה את התחסנת, אני התחסנתי, איך אנחנו יודעים שהחיסון שלנו הוא תקף לקורונה וגם למוטציה הבריטית ואולי למוטציה מדרום אפריקה?
אנחנו לא יכולים לומר את זה בוודאות. ולכן אנחנו בעצם יוצאים לשטח ובודקים האם הווריאנטים השונים שנוצרים הם עדיין מוגנים על ידי החיסון, האם הם רגישים יותר למערכת החיסון. זה מסוג הדברים שאנחנו לומדים תוך כדי פעולה.
והעובדה שהמוטציה הזאת הרבה יותר קטלנית, יש לנו משהו לעשות נגד זה, או שפשוט ממשיכים לבודד את האנשים ולמנוע כמה שיותר את ההפצה של זה?
כרגע לפחות הווריאנטים החדשים, העדויות שהולכות ומצטברות מראות על זה שהם מדביקים יותר, הם מדביקים ביעילות יותר גבוהה. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות לגבי האלימות שלהם, עד כמה הם גורמים לתחלואה קשה יותר. אין לנו דרך להתגונן, דרך ייחודית להתגונן מפניהם. אנחנו צריכים להמשיך להיות מוגנים כרגע על ידי ריחוק חברתי, צריכים לבחון את האפקטיביות של החיסון, ולהיות מוכנים עם חיסונים עתידיים חלופיים אחרים, וכמובן, בדרך אולי לפתח גם תרופות אנטי-נגיפיות.
ינואר זה החודש עם הכי הרבה מתים בישראל מאז פרוץ המגפה, וזה למרות שכבר יותר משני מיליון בני אדם התחסנו, וכבר 400 אלף איש חנו בנגיף הזה, אז איך זה קורה?
בישראל זה המצב, גם במדינות מסוימות אחרות זה המצב. אז ראשית, אני מניחה שינואר זה עונה של החורף, זו עונה שמטיבה עם העברה של הווירוסים הללו. הווירוסים הללו שורדים טוב יותר כאשר טמפרטורת האוויר נמוכה יותר, כאשר הלחות היא כזו שמאפיינת את עונת החורף, ויכול להיות שזה משפר את יעילות העברה שלהם. נוסף לכך יש לנו את הווריאנט הבריטי שעובר ביעילות טובה יותר, ועל כך יש תימוכים מדעיים. ולמעשה כל הנושא של ההתפשטות והעברה של הווירוס באוכלוסייה היא פונקציה של התנהגות חברתית גם. יש לזה הרבה מאוד היבטים מעבר לווירוס לכשעצמו.
בוא נדבר על הווירוסים באופן כללי, אפילו יש ויכוח האם זה ייצור חי או לא.
כן, יש ויכוח כמעט פילוסופי. למעשה, כשאנחנו מדברים על וירוס, ומה שאנחנו רואים בדרך כלל בתקשורת היום, הכדור הזה עם הבליטות מסביב, הוא דומם.
זה בניגוד לחיידק, שחיידק כן ממשיך תהליכים מסוימים, ולכן אפשר נכון. לפגוע בו במצאות אנטיביוטיקה, למשל.
נכון, בהחלט. אבל וירוסים, כאשר הם חודרים לתאים, הם בעצם מחדירים את המטען הגנטי שלהם, ומרגע שהם יחדירו את המטען הגנטי, הם מתקשרים עם התא. המטען הזה מתקשר עם התא, הוא מדבר באותו השפה. ובתוך התאים, כאשר הם חדרו לתא המתאים, הם התרבו. הם התרבו והם מתרבים בכמויות גדולות, באמצעות אבני הבניין של התאים, באמצעות האנרגיה של התא, באמצעות לפעמים אנזימים של התא. זאת אומרת, התאים משכפלים אותם ומרבים אותם. אז לכן בעצם כשאנחנו סיסטמטית ממיינים את עולם החי, וירוסים לא שייכים לעולם החי. אפשר אולי באנלוגיה מסוימת להגביל את זה לאיזושהי תוכנת מחשב.
איזשהו תוסף.
או קוד מחשב שאתה כותב אותו ואין לו חיים מבלי שהוא ייכנס לאיזושהי מערכת הפעלה מסוימת.
ואנחנו יודעים על מיליוני, אולי מיליארדי וירוסים בעולם, לא?
אנחנו מכירים אלפי וירוסים ולמעשה כל אורגניזם חי. החל מחיידק. ועד לפילים הגדולים או לבני אדם, יש וירוסים שתוקפים אותם, כולל צמחים, למעשה כל תולעת, חיידק, פטריה, כל מה שחי בעצם בכדור הארץ, למעשה עשוי להידבק או עלול להידבק בווירוסים שמתרבים בו. והווירוסים שמדביקים חיידקים בדרך כלל לא ידביקו את התאים שלנו, כי יש איזושהי היכרות בינינו לבינם.
חלקם גם טובים במרכאות?
אנחנו הרבה שנים מחפשים וירוסים טובים.
ולא מוצאים.
יש וירוסים שהם לא גורמים למחלות. יש לדוגמה אפילו וירוס בבני אדם, שנקרא הרפס מספר 7.
זה לא נשמע טוב.
כן, אבל הוא לא גורם למחלה. אנחנו כמעט כולנו נדבקים בו בילדותנו, לא חולים בשום מחלה, וגם בהמשך חיינו, שאנחנו ממשיכים לשאת אותו כל החיים, ומפיצים אותו לילדינו ולסביבתנו, הוא לא גורם למחלה. אנחנו עדיין לא מדברים על וירוסים טבעיים שהם טובים, במובן הטוב שאם אני נושאת אותו, יש לי איזשהו יתרון. אבל יש להם הרבה מאוד תכונות טובות במובן הביולוגי הרחב יותר. הם בעצם, אפשר לומר, הם הכוח המניע של תהליך האבולוציה. הם, לכשעצמם, מעבירים מידע גנטי בין בעלי חיים או בין אורגניזמים על כדור הארץ. הם עצמם יוצרים לחצים סלקטיביים, כך שאם הם פוגעים באוכלוסיות מסוימות, אוכלוסיות משתנות ונוצרות אחרות.
זאת אומרת, אם לא הווירוסים האלה, לא היינו פה?
לא, אנחנו היינו, אבל אולי היינו מעט אחרים. בשנים האחרונות, המחלות הזיהומיות פחות תפסו מקום, ואנשים חשבו שאנחנו כבר מוגנים מהכל. אז הרבה פעמים כשלימדתי וירולוגיה, לימדתי הרבה על הנושא של וירוסים מהונדסים. אנחנו במעבדות יודעים די בקלות להנדס וירוסים. והרבה פעמים כשאנחנו מהנדסים אותם, אנחנו מהנדסים אותם כאשר אנחנו לוקחים להם את העוקץ הרע, הם לא מזיקים לנו, ואנחנו משתמשים בהם לטיפול.
טוב, זה מה שאנחנו רואים בחיסון של הקורונה בעצם, לקחו וירוס והנדסו אותו.
בחיסון של הקורונה לקחו מקטע מהווירוס, ואיתו משתמשים לחיסון, אבל יש היום וירוסים שמהנדסים אותם לצרכי טיפול, לדוגמה בסרטן. אנחנו מהנדסים אותם כדי שהם ימיתו באופן סלקטיבי רק תאים סרטניים, או אנחנו מהנדסים אותם כדי שהם יחדירו חומר גנטי לתאים ויתקנו אותו.
חלק מהווירוסים, למשל AIDS, ה-HIV וגם הפטיטוס C, יש פתרונות, האנושות מצאה פתרונות, לקורונה עוד לא מצאנו פתרון, אבל זה בדרך?
ל-HIV ולווירוס צהבת C אין חיסון. הרבה שנים עבדו על חיסון ולא הצליחו לפתח חיסון, אבל יש טיפולים. למעשה ל-HIV יש טיפול שיכול לגרום למחלה שהייתה קטלנית בעבר והייתה גזר דין מוות להפוך למחלה כרונית.
הקוקטייל המפורסם.
הקוקטייל המפורסם, נכון. ולהפטיטיס C, צהבת C, גם כן, מחלה קשה, מחלה פרוגרסיבית, מתקדמת, שפוגעת בכבד עד כדי מוות ואובדן פעילות של הכבד. יש היום קוקטייל גם, קוקטייל שנותנים אותו והוא מרפא מהווירוס הזה. לגבי הקורונה, אנחנו מנסים בשלב הזה להתמודד בעיקר על ידי חיסון, שהחיסון בעצם מונע מאיתנו להידבק.
זה פתרון יותר טוב.
זה פתרון שמבחינות מסוימות הוא הרבה יותר טוב, אני מקווה שהוא יהיה מוצלח, אבל במקביל החוקרים עובדים גם על פיתוח של תרופות. תרופות שבעצם ניתן יהיה לתת אותם למי שנדבק, או למי שנמצא בסביבה שבה הווירוס נמצא בשכיחות גבוהה, ואולי זה ימנע מהווירוס להתרבות כאשר הוא יבוא איתו במגע.
איזושהי תחזית שלך, הקורונה, מה, ילמדו את זה עוד כמה שנים באוניברסיטה בתור איזשהו מקרה היסטורי, איך האנושות הצליחה להתגבר, או שהוא כאן כדי להישאר? ונשמע על זה מדי חורף.
הקורונה תישאר. הקורונה הייתה, גם קורונות אחרות היו, הייתה ותישאר איתנו. תישאר בצורות אחרות. אני מאוד מקווה שבצורה הרבה פחות מאיימת, כזו שלא תפגע בשגרת יומנו, וצריך להתכונן ולהיות מוכנים אליהם.
והחיים עצמם, מתי יחזרו?
אני למדתי שאסור להתנבא. מאוד קשה. זה סיפור בהמשכים הקורונה עכשיו, ואנחנו היינו עדים למגפות בעבר, שגם להן היו גלים, והשתנויות, ואני חושבת שלנקוב כעת בזמן זה מוקדם.
אפילו סיפור של כמה שנים, זה נשמע תחזית מאוד פסימית.
אני אקח את זה לפן האישי. אני לפני שנה בזמן הזה, כעת חיה, הייתי בכנס בינלאומי בברצלונה, והקורונה הייתה בסין. כמעט ולא דיברו עליה, דיברו עליה בהפסקות, והייתה הרצאה בודדת. אני חושבת שאם היו עושים סקר בקרב המשתתפים, וכולם אנשים שחוקרים וירוסים, אז הרוב חשבו שזה הולך להיות כמו הסארס שהתפרץ ב-2002, שזה ייגמר, ואותו דבר, הרי היה לנו קורונה גם ב-2012 שהתפרצה, וזה נמצא בערב הסעודית, ואחר כך זה הגיע לדרום קוריאה, אבל אף אחד לא חשב שזה יגיע למימדים כמו שזה נמצא כרגע. בעצם באותו כנס אני חושבת שאף אחד לא יכל להתנבא שאנחנו שבועיים שלושה אחרי זה ניכנס לסגרים מהסוג הזה.
וזו תהיה הנסיעה האחרונה שלך לחול בשנה האחרונה.
ושזה תהיה הנסיעה האחרונה, נכון. אז אני מאוד מאוד חוששת לנבא כרגע, כי אנחנו יודעים שהווירוסים מפתיעים אותנו לפעמים, ומדובר בווירוס שהאבולוציה שלו היא מהירה. אנחנו רואים את זה כעת חיה עם כל הווריאנטים שנוצרים. האבולוציה שלו מהירה, המדע גם מהיר. לזכות המדע אפשר לומר שאנחנו עובדים מאוד מהר. כמות הפרסומים, כמות המחקרים, כמות הכספים שמושקעים, כרגע בנושא של המחקר של הקורונה היא אדירה, היא יוצאת דופן.
מרוץ חימוש משני הצדדים.
נכון. ברור לי שבני אדם ינצחו, אבל מתי אני לא יכולה להתנבא כרגע.
רונית שרית, תודה רבה.
בשמחה. שנהיה בריאים.
את השיחה הבאה בטח תשמעו במכשיר הסלולרי שלכם, והבטריה שלו, איך לומר, עוד רגע נגמרת. שלום רפאלה גויכמן.
שלום ליאור.
אז אותך שלחנו לתעד מה מצב הבטריה שלך בשבוע האחרון ומה גילינו?
יום שישי יצאנו לנסיעה לנתניה, לא הספקתי להטעין את הטלפון, יצאתי מהבית עם קצת פחות מ-50% סוללה, נסיעה עם ווייז גזלה די הרבה כי היו פקקים, נתקענו בגלל אוטובוס שנשרף בכביש 2, החזור כבר היה מאוד לחוץ, הייתי אולי על 14% סוללה, לא באוטו שלי, עם מישהי בלי מטען לאייפון, ככה שממש ממש נתקעתי והגעתי עם רבע התקף לב, חזרה הביתה, אבל שרדתי בשביל לספר. אני יחסית די מבינה, כן? אני די מכירה אפליקציות, יודע איך זה עובד, מה זולל, אני יודעת לבדוק את זה, אבל פשוט כאילו, לא מצליחה לעצור את זה. את השתייה הזאת של הסוללה לאורך היום, אני מגיעה ל5 בערב, זהו, אני על 28, אני חוזרת הביתה, אני על 14, אני רועדת בדרך הביתה שלא ייגמר. לא יודעת איך להפסיק את זה, את המרדף הזה.
אז הקלטנו לאורך השבוע, את ביקשנו ממך ברגע שיש שעת משבר, את מקליטה את עצמך.
כן. טלפון שלי צמוד עם הבלוטוס לשעון, יש לי פיטביט, יש את ה-JBL כשאני שומעת עם האפל מיוזיק, מוזיקה בבית, אני מאוד אוהבת, זה שעות עובד. יש את האיירפודס שהם כן מחוברים, פשוט יש עודף מכשירים שבו זמנית עובדים ואני מסתובבת מלא ואני גם שומעת מוזיקה מלא, ככה שאני יכולה להבין למה את רוב ימי השבוע סיימתי עם בין 20-30% סוללה. היו כמה פעמים שממש תפסתי ואמרתי, הנה זה הזמן לשפוך ולהראות איך זה לא הולך לי.
מה היה קשה?
אני מאוד עובדת סביב הטלפון, הטלפון הוא הכלי שלי, הוא אחד הכלים החשובים, אני מול המחשב, אבל הטלפון מאוד שם, ואני צריכה אותו, אני צריכה אותו מתפקד כמו שצריך, ולא לרוץ כאילו עם סוללה, אני תראה, או לחפש מטען, זה כאילו לחיות סביב זה, פחות מגניב, אני רוצה שזה יהיה כלי אמין שאפשר לסמוך עליו.
אז הטריגר לשיחה הזאת הוא פיתוח חדש שיאפשר להאריך את חיי הסוללה, למרות שמבטיחים לנו את זה כל פעם. שלום למלאכי נוחקד, מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן.
שלום.
אז למה רפאלה כל כך מתוסכלת? בואו נתחיל עם המצב הקיים.
רפאלה היא מתוסכלת, אבל אנחנו חיים בעצם באמביוולנטיות, ברצון שלנו מהמכשירים הסלולריים כדוגמה. אנחנו רוצים שהם יהיו דקים יותר, קלים יותר, הולכים יותר לנסיעה, ועיקר המחיר הוא על גבי הבטריה.
אבל כל פעם יוצא מכשיר חדש, אומרים, במכשיר הזה, הסוללה הכי טובה שהייתה לנו, עוד 20%, עוד 30%, וזה תמיד נגמר.
חשוב לי לציין רק שזה אייפון 12, זה חדש. זה לא אמור להיות ככה.
מהניילונים וכבר נגמר.
לגמרי, כמה חודשים רק.
יש כל מיני דרכים שבהם צריך להשתמש בבטריות. למשל, עם ה-GPS דלוק שלא לצורך, או עם ה-Wi-Fi דלוק שלא לצורך, או אם זזים הרבה והאנטנה מחפשת, אלה דברים שזוללים, כמובן שגם אפליקציות, אבל אני זוכר כשהייתי בשירות הצבאי, אז היה פלאפון עם סנייק וזהו, ויכולת לצאת לשבוע שטח, והוא הספיק לכל השבוע. זה הבטריה שם הייתה הרבה פחות טובה מהבטריה של היום, ועדיין המכשיר הסלולרי הספיק לימים ארוכים, וזה לא היה בגלל שזה חנוכה, כן? זה פשוט הספיק לימים ארוכים, בגלל שהדרישות שלנו מהמכשיר היו שונות מהותית. היום אנחנו רוצים מצלמה מצוינת, גם ביום, גם בלילה. אנחנו רוצים שהפנס יאיר חזק. אנחנו רוצים אולי כמה מצלמות, את היכולת לשחק שח עם מישהו במלזיה, ואנחנו משתמשים הרבה מאוד בסוללה. אז המחיר שאנחנו משלמים זה כמה זמן היא מחזיקה מעמד.
אתמול בלילה קצת בירות, קצת פיצה, ושכחתי להטעין את הטלפון, התעוררתי בבוקר עם 60% סוללה. השעה עכשיו היא 1:30, אני עומדת על 40% סוללה, כלומר, אפשר להגיד שזה די סביר ש-20% ממנה התבזבז עד עכשיו.
פלא פה גם עם איירפודס, גם מחברת עוד דברים לסוללה, גם עם השעון, כל זה זולל סוללה.
נכון.
אני מודעת לזה לחלוטין, אני משתדלת להיות אלרטד לדברים שקורים בטלפון, פשוט ככה נראה היום יום, אני לא באמת יכולה לשבת עם הטלפון מחובר כל הזמן למטען, אבל אני גם לא יכולה, נגיד, אתה אמרת GPS פתוח, אני חייבת לאפשר לאפליקציות של גוגל כדי שהם ייתנו לי לכאורה שירות יותר טוב, אני צריכה שה-GPS כל הזמן יפעל ברקע, יש דברים באמת שמצריכים את הבלוטוס. אחרת אני צריכה פשוט לשבת כל היום ובסטינגס ולחבות להדליק, לחבות להדליק.
יש לנו פרויקט עם חברת ATL, שזו חברה מהגדולות בסין, לייצר בטריות לסלולרי, למכשירים ניידים, והניסיונות שלהם הם כרוכים גם במשחק עם חומרים חדשים, שיחליפו את החומר, בעיקר החומר החיובי שיש לנו היום בבטריה, וחוץ מזה הם גם משחקים במשחק עם המתח, זאת אומרת, לתת לבטריה להיטען למתח יותר גבוה, כדי לאפשר לה להחזיק יותר אנרגיה בתוכה, היא תוכל לתת לנו שירות למשך יותר זמן.
בוא נדבר קצת על הכימיה של הבטריות, אתה מומחה לכימיה, מה זה עושה? אני זוכר ניסויים בכימיה בבית ספר, מחברים ללימון שתי אלקטרודות, ואז פתאום אפשר להעיר משהו, אז זה משהו דומה, לא?
אם ננסה להבין רגע את הבטריה הבסיסית, מה שיש לנו היום, איך היא מורכבת, יש שם בעצם שלושה חומרים שהם חשובים. האחד זה האלקטרודה, הצד השלילי, אנודה, זה האלקטרודה השלילית.
המינוס.
הנינוס. אחד זה הצד החיובי.
פלוס.
הפלוס, נכון. נקרא קתודה, הוא הפלוס. עכשיו, המינוס מאוד מאוד רוצה לתת לפלוס את החשמל, את האלקטרונים. אבל הוא לא יכול לעשות את זה, בגלל שביניהם יש מרכיב שהוא שלישי והוא מאוד חשוב, וזה מוליך חשמל, אבל לא בצורה של אלקטרונים, אלא בצורה של יצורים טעונים מטען חיובי, שהם קוראים יונים. והיונים הספציפיים בתוך הבטריות הם יוני ליטיום, לכן הבטריות האלה נקראות ליטיום יון. אז החומר הזה שהוא בין המינוס לפלוס נקרא אלקטרוליט, והוא מוליך את היונים החיוביים. זה מה שהוא עושה. הלימון כדוגמה הוא נוזלי מימי, והוא לא יכול לשמש, כי הלימון בעצם יתפרק לחלוטין. המינוס בתוך הבטריה יהיה אש. זה מאוד לא בטיחותי. לימון לא אופציה.
פחות, אני לא אגיד לו לימון.
בסדר.
בואו נדבר עכשיו על הליטיום, שזה אחד החומרים הכי עיקרים על כדור הארץ, והוא נמצא בסוללות של כל אחד מאיתנו.
בעצם בתוך הליטיום החומר היקר הוא דווקא היום הקובלט, זה החומר שנמצא בפלוס, בבטריות שהן נפוצות זה קובלט. הליטיום עצמו הוא לא מאוד מאוד יקר, פשוט צופים שהוא יעלה במחיר as we go לרכב חשמלי. ול-Large Energy Storage, אז יכול להיות שיהיה חוסר בליטיום. אבל כרגע הוא עוד לא משאב מאוד יקר, אז הקובלט הוא מה שמדאיג, ועובדים הרבה על להחליף את הקובלט עם מתכות מעבר אחרות, למשל עם ניקל, שהוא יהיה זול יותר, או מנגן, שיהיה זול יותר, אבל הליטיום נשאר בפנים. כל הפיתוחים שמדברים כרגע עבור סוללות לפלאפונים או ללפטופים, ליטיום נשאר במשחק, אין לו תחליף. אז הליטיום בצורה של קטיון, זה אומר שהוא טעון חיובית והוא מוליך את החשמל, לא כמו אלקטרון, אלא דווקא כמו משהו חיובי, הוא נשאר במשחק. בתוך הבטריה אין מתכת ליטיום. בתוך הבטריות שיש בתוך הסלולרי, יש שם רק ליטיום שהוא כמו מלח, כמו שאנחנו שמים מלח במרק, אז יש שם מלח שהוא פשוט במקום הנטרן, שאנחנו מכירים מים המלח שלנו, יש שם ליטיום, שזה אחד מעל הנטרן בטבלה המחזורית.
כשאנחנו מדברים על הבטריות העתידיות, הזכרת רכב חשמלי, צריך בטריה ענקית, אז כמה בטריה כזאת יכולה להחזיק, ומה אפשר לעשות כדי שתחזיק יותר?
למשל, ברכב חשמלי, הטכנולוגיה שיש בפלאפונים היא לא אפשרית מכמה סיבות. האחד זה המחיר של הקובלט, השני זה הצפיפות אנרגיה, כמה הרכב שלי יוכל לנסוע כאשר הוא מתבסס על הבטריה שיש היום בסלולרי, וזה לא מספיק. שוב, מה זה לא מספיק? זה אומר שהצרכן הרגיל של הרכב לא מוכן להתפשר על מרחק הנסיעה שלו.
זאת יוכל לנסוע 2 קילומטר ואז זה נגמר.
אז זה לא 2 קילומטר, היום אתה יכול לנסוע 100 קילומטר, אם אתה תתבסס על הבטריות המיושנות יותר, אבל זה לא הדרישה היחידית שלך, אתה רוצה גם להיות מסוגל להאיץ מהר, ואתה רוצה להיות מסוגל לצאת לעקיפה, או לצפור כשאתה יוצא לעקיפה, ולא לבזבז את הבטריה. אז עובדים על חומרים שמחליפים, גם את המינוס וגם את הפלוס. ובסופו של דבר, המטרה היא שהם יוכלו להכניס בתוך עצמם, להכיל ולארח בתוכם כמה שיותר ליטיום פלוס, את היון הזה של הליטיום, שהוא נושא את החשמל בתוכו.
ועכשיו נגיע למחקר החדש שמתפרסם בכתב העת סיינס, אחד מכתבי העת המדעיים הכי חשובים. מה אנחנו מוצאים בו?
המחקר שהתפרסם בסיינס הוא מחקר שטוען להבנת המנגנון למה חומר שנחשב להיות next generation, הדור הבא של החומר החיובי, למה קשה לו להחזיק לאורך זמן. והם טוענים שההבנה שלהם למה נוצרים בו סדקים בחומר שמאחסן את יוני הליטיום. נוצרים שם סידוקים, עם הזמן הם מבינים מה המנגנון שגורם לזה, מה הסיבה, והם מציעים הצעות איך להימנע מזה, ואיך לאפשר לבטריה להשתמש בחומר החיובי הזה, ולסוע במקום ל-100 קילומטר ל-150.
מתי נראה את זה על הכביש, או מתי נראה את זה בטלפון של רפאלה?
אנחנו כבר כמעט בלראות אותו על הכביש. יש חברות, מכוניות של טסלה, הם עם חומרים מאוד דומים למה שמציעים במאמר שם. מה שמוצע שם זה הבנה כימית. יותר מאשר פריצת דרך טכנולוגית, זו הבנה שהיא כימית יותר, של מה תהליכי הקשל של החומר הזה. ובתוך הטלפון של רפאלה, אני לא בטוח שנראה את זה כל כך מהר.
מה, למה? למה זה לא שווה את זה? זה נמכר כל, כאילו, נראה לי
מוצר
יותר, מוצר גם יותר שמיש ממכונית אוטונומית כרגע.
זו שאלה של ביזנס, זה לא שאלה של דווקא סייאנס, כי השאלה כמה תסכימי לשלם על הפלאפון שלך, בעבור פיתוח של חומרים יותר מתקדמים.
אני מוכנה, אובייסלי, אני קניתי אייפון.
אבל זה מעבר לתחום המומחיות שלי, לעשות תמחור של התהליך, והאם זה אכן משתלם. היום, אם בתוך הבטריה שלך יש חומר שנקרא ליתיום קובלט אוקסיד, אז דווקא החומר הזה יכול להיות זול יותר, אבל לא בטוח שהוא יוכל לשמש אותך לאורך זמן כמו שהתרגלת. אם החומר שלך בבטריה הוא דווקא מבוסס על חומר שקוראים לו אוליבין של ברזל, שזו אפשרות גם כן בתוך תאים מסחריים למכשירים ניידים, אז אין שום סיכוי שזה יוחלף, זה פשוט הרבה יותר זול, החומר שהוא מבוסס הברזל.
אם אנחנו מדברים על בטריות, כמה זמן אתה כבר חוקר את התחום?
אז אני סיימתי את הדוקטורט שלי לפני 7 שנים, הייתי 3 שנים בארצות הברית, חקרתי בטריות, וחזרתי לבר אילן, אני שם 4 שנים חוקר גם כן בטריות.
אז הרבה זמן בבטריות, אם כשהיינו קטנים הבטריה הייתה, לא יודע, בשעון או בצעצוע, היום כל דבר בבטריות. איך אתה צופה את העתיד? כולנו נהיה מוקפים, חוץ מהשואב אבק, האוזניות של רפאלה, הטלפון, אני לא יודע מה, הכל בטריה.
בלי לשים לב, אנחנו מוקפים בזה ממילא. אנשים מסתובבים עם בטריות בתוך הגוף שלהם בהתקנים.
קוצב לב.
כן, קוצבים. דיפריבילטורים, מכשור רפואי שמיועד למוח, אלה בעצם תאים עם דרישות אנרגיה שונות לחלוטין ממה שיש בפלאפונים או ברכב חשמלי. אלה חומרים מתוחכמים יותר שצריכים לדעת גם לחוש את הבעיה בגוף האדם וגם לתת למרפא במידת הצורך.
ושם מחיר התקלה הרבה יותר גבוה.
כן, מחיר התקלה הוא קשה, וגם האמון שהבן אדם צריך לתת במערכת, עם כל הכבוד לבאסה של רפאלה, הוא קצת שונה. בן אדם עם התקן רפואי שמבוסס בטריות חייב לדעת שהוא יכול לנהוג בבטחה, וזה משהו שהוא צריך להיות מסוגל לסמוך בעצם על הבטריה שנמצאת לו בתוך ההתקן. מעבר לזה, משרד האנרגיה הודיע לא מזמן על יעד של 30% אנרגיה מתחדשת, והיעד הזה חייב להתבסס גם בין השאר על כלים לאגירה של האנרגיה. אנחנו התרגלנו לראות גגות סולאריים, ואנחנו רואים טורבינות על הגלבוע, ובבשנית אנחנו רואים שהמדינה שלנו מגיעה לייצור אנרגיה ירוקה, אבל היחסון שלה זה חייב להיות השלב הבא, זה must.
אז העולם שייך לבטריות.
אני חושב שאין ברירה. אנחנו חברה שצורכת אנרגיה, אנחנו חיים על אנרגיה, ואנחנו רגילים לקבל את האנרגיה שלנו מיידית ובכמה שאנחנו רוצים, ואנחנו נצטרך להסתמך על טכנולוגיות רבות. ביניהם בטריות, ביניהם פוטו-וולטאי, שזה התאים הסולאריים שאנחנו מכירים, או אגירת אנרגיה בשיטות אחרות, כמו מימן, כמו אוויר דחוס. אלה טכנולוגיות שהן נועדו לייצר אגירה של אנרגיה, ובטריה היא שחקן מרכזי בשוק הזה.
מלאכי נוחקד, רפאלה גויכמן, תודה.
תודה.
לא פתרנו לך את התסכול, אבל את יודעת, לפחות איזה תקווה או הבנה.
אני אמשיך להסתובב עם קבלים.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ועמיו פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.